University, ראש הישיב אוניברסיטי בארץ, סטפני שטראוס, ואנשים הנפלאים כאן שעובדים מאחורי הקלעים הרבה, כאן איתנו, בריאן וג'ונתן, אנחנו מכרים ותיקים כבר 3 שעות, עובדים קשה כדי שמכאן השיעור יגיע לכל רחבי העולם, ותודה להם ולכל האנשים היקרים כאן בצוות. תודה לתנועת המזרחי, בעלי ידידיה ואני, שליחים השנה של תנועת המזרחי העולמית, בראשות הרב דורון פרץ, יחד עם הרב ראובן טרגין, הם המנוע שבעצם הביאו אותנו לכאן, לניו יורק, עם 5 ילדים, לשנה מיוחדת של שליחות. תודה לכולם על הכנסת האורחים, בעיקר לשכנות היקרות שלי בשכונת פייב טאונס, שעוזרות לי בימים האחרונים בכל מה שחשוב, אוטובוסים ובגדים לילדים ותלבושות אחידות וכל הבירוקרטיה, שלא לומר הוואג'רס של הבירוקרטיה של להיות כאן. אז אני רואה שיש לנו פה גם מקומיים דוברי עברית וגם אורחים מישראל, ברוכים הבאים. המטרה שלנו, ממש כמו בישראל, בשיעור הזה, היא היכרות בסיסית ופשוטה עם פרשת השבוע ועם עצמנו. יש כאן בישיב אוניברסיטי שיעורים הרבה יותר ברמה, מוזמנים ללכת. כאן אנחנו בצורה פשוטה מנסים להכיר את הפרשה, ללמוד ממנה. וגם כאן אני אשמח מאוד לתגובות. בירושלים החלקים היפים והמרגשים ביותר בשיעור היו החלקים שלכם, של הקהל, ידוע, בעיקר מכתבי הרווקות שהיינו מקריאים, אז אפשר להמשיך ולהגיב ולכתוב, כמובן להעביר גם שמות להקדשות בתחילת השיעור. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של הנערה היקרה רינה שנר, ברינה בת הרב איתן, בת ה-17, יום ראשון הקרוב, יום הולדת 17 שלה, שנרצחה בפיגוע ביום שישי האחרון, המשפחה עדיין יושבת שבעה. שיעור מוקדש גם לעילוי נשמתה של טלי בת ירדנה, טלי אהלי מבית שמש, שזה היורצייט הראשון שלה. שיעור מוקדש לרפואת אהרון בן דינה ולרפואת הילד היקר, שגם כאן איתנו, בטיפול רפואי פה ממש קרוב במנהטן, ילד ירושלמי יקר, ניר רפאל בן רחל ברכה, שכאן עם הוריו לטיפולים רפואיים, רפואה שלמה. בקשות מיוחדות מירושלים, לאחל יום הולדת שמח לצופה היקרה שלנו שם, מזל טוב לאוריה קוטשטג, ומזל טוב לאירוסי מיכל ון לורן היקרה עם דוד, ואנחנו מתחילים פרשת ראה. לרוב קוראים את הפרשה הזו לפני ראש חודש אלול, וכך אנחנו עושים גם השנה. ראש חודש אלול נזכיר בשבת הקרובה ובראשון הקרוב, זה עולמי, גם באמריקה, גם בארץ, אלול מתחיל. ואם זה לא מספיק, אז השנה שני תאריכים קדושים מתאחדים לנו מן השמיים, האחד בספטמבר והאלף באלול, 2.5 מיליון ילדים חוזרים סוף סוף לספסל הלימודים, יחד עם עולם הישיבות שמתחיל מחדש, וכל הדופק היהודי שמתחיל לפעום בצורה מיוחדת בראש חודש אלול, ואנחנו נחווה את כל זה ביום ראשון. אלף אלול יהיה גם כאן, האחד בספטמבר לצערנו כאן זה 5 בספטמבר, לא יודעת אם יש פה הורים כמוני ששולחים למערכת החינוך של ניו יורק, 5 בספטמבר, זה סיבה לחזור לארץ 5 ימים, לשלוח אותם ב-1 בספטמבר, ואחרי 5 ימים לקחת מטוס לפה ושיתחילו ב-5 בספטמבר, לפחות משהו אחד אנחנו כן עושים באלף אלול, וזה, קוראים לזה באמריקה, ניט צ'ק, בדיקת קינים, ברצינות. אז יש לנו אלף אלול יום הדין, אנחנו ביום ראשון שולחים את הילדים לבדיקת קינים, באמת, בחרדה, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, העיקר לא לעשות פדיחות, איזה חילול השם אם הישראלים ייכשלו ביום ראשון בבדיקה בבתי הספר בניו יורק, נא להתיר בתפילה ליום ראשון הקרוב. טוב, אנחנו מתחילים עם פרשת ראה שכאמור נותנת לנו את ה... אני רוצה להגיד כבר guidelines, אני עוד מתוך השיעור הקודם, אנחנו נותנים פה את השיעור בעברית וגם באנגלית מדי יום רביעי, היא נותנת לנו את ההנחיות לא רק לקראת הכניסה לארץ, אלא גם לקראת הכניסה לימי רצון. אלול מתחיל ימים, זה כתוב בשולחן ערוך, לא איזה דרשה רוחנית ניו אייג'י. בשולחן ערוך כתוב שמאלף אלול עד יום הכיפורים, כתוב שם עד אחרי יום הכיפורים, אלה ימי רצון. מה זה ימי רצון? ימים שבהם הרצון האמיתי שלנו נחשף ומתגלה. זאת ההזדמנות להביא לידי ביטוי את הרצון שלנו באמת. והפרשה שוב מכניסה אותנו לארץ ומכניסה אותנו לימי הרצון. ואולי גם היא קצת מחזירה אותנו לעניינים. אחרי יולי-אוגוסט כל כך ארוכים, חודש ככה תמוז, חודש אב, אנשים בחופשות, קמפינג, טיולים, לא בדיוק, כלומר, ברוך השם מחוברים לפרשה, אבל לא היו הרבה מצוות מעשיות בשבועות האחרונים. וכמו שהבן שלי שאל אותי עוד בישראל, אמא, האם בחופש הגדול יש פרשה? שזה שאלה מעניינת. אולי זה משהו של המורה, שכל שבוע המורה מספרת על פרשת השבוע, אבל פה בחופש הגדול יש חופש גם מהפרשה. אין חופש מהפרשה. אבל כן, קיבלנו באמת איזו הפוגה מהמון מצוות מעשיות. ופתאום אנחנו חוזרים לחתיכת ערימה של מצוות מעשיות. 55, לא פחות, 55 מצוות מעשיות מתוך כל ה-613, תחשבו אחוזים, אבל זה כמעט 10%, ואלה באמת המספרים. פרשת ראי הרביעית בספר דברים, 18 מצוות פוזיטיביות, חיוביות, מצוות עשה, 37 מצוות לא תעשה, מצוות נגטיביות, שליליות, בסך הכל 55 מצוות. היא מדברת על מסית ועל מדיח, על מעשר, על שלושה רגלים, על צדקה, על כשרות, ואנחנו רק גם אם נרצה לעבור בקצרה על 55 מצוות, לא נספיק ולא נעשה זאת. מה כן נעשה? לא ניכנס אל תוך פרטי המצוות, נעשה זום אאוט. אנחנו נתבונן מה שנקרא ממעוף הציפור, מלמעלה. נעשה זאת באמצעות המילים המנחות, מילות המפתח של הפרשה. תמיד אפשר להסתכל ולראות מה הם העקרונות. וכאן יש שלושה עקרונות חיים שהפרשה מלמדת אותנו, עקרונות שתמיד נכונים, בפרט ערב ראש חודש אלול. אז השאלה שלנו להיום, אני רוצה להגיד להערב, כן, שעון ישראל, אבל להשבוע, השאלה שלנו היא, מה שלוש המילים המנחות בפרשה, בפרשת השבוע? והמילה הראשונה היא בחירה. תראו, אנחנו בתקופת בחירות, לא הבחירות האלה. אנחנו בתקופת בחירות, חודש אלול מתחיל, תקופת הבחירות מתחילה. זה מעניין שבאנגלית זה לא ככה, elections זה לא כאילו to choose, או כאילו, זה קצת שונה. אבל אני ניסיתי, הסברתי פה בשכונה שאנחנו גרים, הסברתי לחברותיי החדשות, לשכנות שלי, שהילדים שלי, באשכרה, הלכו איתנו 4 פעמים לקלפי בשנה האחרונה. 4 פעמים הלכנו לבחור. רבותיי, אנחנו ירושלמים. היה סיבוב ראשון לעיריית ירושלים. ואז אף אחד לא קיבל 40%, הלכנו לבחירות פעם שנייה. ועכשיו אנחנו הולכים לבחירות פעם שנייה ברמה הארצית, הכללית, הגלובלית. אנחנו הולכים 4 פעמים לקלפי. אמנם אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל לא צריך להגזים. כלומר, אנחנו 4 פעמים בשנה הולכים לבחור. ברוך השם, אנחנו שמחים על כך שאנחנו מחליפים שלטון בפתק ולא באקדח, כמו אצל שכננו במזרח התיכון. ובכל זאת, אז אנחנו גם בתקופת בחירות חמישית, ואולי חשובה מכל, שבה אנחנו לא נגיד במה הפוליטיקאים טעו, במה המפלגות לא בסדר, איך המגזר ההוא לא בסדר, נסית נגד ציבורים, נסית נגד אנשים יקרים שהם חלק מהאומה שלנו, אלא נעשה מהלך הפוך לגמרי. נגיד מה אנחנו לא בסדר, לא מה הם, מה אנחנו, לא מה הוא צריך לתקן, למה לא אל תבחרו בו, אלא למה הקדוש ברוך הוא כן נבחר בנו, מה אני יכול לשפר בעצמי, זו תנועה הפוכה. בסופו של דבר, בו יבוא יום כיפור, אחרי כל המאומה, באמת גם מכאן קשה לעקוב אחרי האווירה בארץ של הבחירות, בו יבוא יום כיפור, ושם אנחנו לא נעמוד ונגיד, גנץ טעה, ביבי שגה. אנחנו נגיד, אשמנו, בגדנו. אלה הבחירות האמיתיות. אני רוצה להראות לכם קצת הסבר למה המילה בחירה היא כזאת מילה מנחה. מנחה, תרתי משמע, באמת היא מנחה, מנחה אותנו. היא מופיעה בפרשה 17 פעמים, המון, 17 פעמים, ובתנך כולו היא מופיעה 170 פעם. כלומר, זה 10%, עשו לנו את זה קל בחישוב. 10% מהאזכורים של המילה בחירה בתנך, נעים מאוד, השבוע, וכמובן יותר מ-50% מכל האזכורים בספר דברים כולו. אז בהחלט אפשר לקרוא לפרשת ראה, פרשת הבחירה. מי בוחר? מה בוחר? מי צריך לבחור? במי לבחור? הבחירה שמוזכרת הכי הרבה היא הבחירה בארץ ישראל. המקום אשר יבחר השם. שוב ושוב ושוב זה נאמר. מאוד מעניין. התורה לא מציינת נקודת ציון גיאוגרפית. התורה יכלה לומר ירושלים, בית המקדש, ישראל. המקום אשר יבחר השם, נקודת הבחירה שלו בארץ. יש לו גם בחירה בנו, כעם. זה לא רק הארץ הנבחרת, זה גם העם הנבחר. הנה, דוגמה קטנה, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בני ישראל, עם ישראל. מה אנחנו? מה בתגובה? אנחנו צריכים לבחור בארץ ישראל, אנחנו צריכים לבחור בו, וגם במקומות שבהם בחירה לא מוזכרת. עזבו, אמרנו 17 פעם, 10%, בואו נסתכל במבט יותר בוגר. גם כשלא כתוב בית חט ריש, הפרשה מדברת על בחירה. בעצם הפסוק הראשון, שהוא הטייטל, הוא המוטו, הוא המשפט שפותח את כל הפרשה, הוא מציב בפנינו את הבחירה האולטימטיבית, הנצחית, המפורסמת. זה פסוק די מפורסם בסך הכל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה יש כאן אם לא בחירה, אם לא אופציה? אדוני, גברתי, באשר אתם, תבחרו. זה עיקרון על שהפרשנים מתעכבים עליו המון המון. קודם כל על המילה הראשונה. ראה. המון פעמים אני שומעת משהו, ואז אני אומרת, אני לא אמינה, תראה לי. נכון? אני רוצה לראות. בטח אם יש למישהו, אם הוא צילם בסלולרי, אז צילמת, תביא לראות. כלומר, לשמוע זה דרגה מסוימת של ודאות. לשמוע זה, אוקיי, כאילו, to hear, to listen, אוקיי, שמעתי אותך, אני שומע, אני שומע. שמעתי שככה, אני שומעת הרבה דברים כל יום. ראיתי. יש לי כבר רמה יותר גבוהה של בהירות. זאת היא הכרה ודאית. לא סיפרו לי, לא אמרו לי, לא שמעתי משהו. ראיתי במו עיניי. תחשבו כמה דברים ראינו מאז הבוקר. כל אחד פה. כמה דברים ראינו מהבוקר. אני ראיתי את הכלים בכיור. בהחלט ראיתי אותם. אמרתי שלום ובאתי לפה, אבל ראיתי את הכלים בכיור. אני ראיתי שטויות בפיד שלי, בפייסבוק, ממש הרבה. אני ראיתי בדרך פרסומות, באתי לפה בלונג איילנד ריילרוד, זה הרכבת הזאת הנחמדה שמגיעה. מי זה, ואני ככה בלחץ לא לפספס תחנות ביום הראשון, אז אני מסתכלת ככה, אני מקווה שאני אוכל לעשות משהו בנסיעות הבאות, אבל הפעם הייתי ככה ממש דרוכה, שצריך להחליף בג'מייקה ולרדת בפן סטיישן, ומי פן סטיישן צריך ללכת לפה? אתם יודעים כמה דברים אני ראיתי מפן סטיישן לפה? וואה, ראיתי את מייסיז, ראיתי גאפ, ראיתי סטארבקס, ראיתי הכל, אנחנו בלב מנהטן, חבר'ה, ראיתי המון דברים. מה לא ראיתי? לא ראיתי, התפללתי שחרית הבוקר לפני שיצאתי. לא ראיתי את המשמעות, לא ראיתי מה זה עשה. באמת, לא ראיתי. מהצד ראיתם בן אדם ממלמל מתוך איזה סידור כזה שעוד הבאנו מהארץ, זה הכנסנו רק את הסידורים הקטנים שלא שוקלים, אנחנו מסתובבים סידורים כאלה, כל הבית כאלה, זה מזכרות מכל מיני שמחות ועניינים. התפללתי ובאתי. ראיתי משהו שזה עשה במציאות. חיבקתי את הילדה שלי לפני שיצאתי. ראיתי מזה משהו? ברחתי פה, שם, לא יודעת, חייכתי למישהו ברכבת, חייכו אליי. לא ראיתי את המשמעות של העשייה הזו. ופה בדיוק באה הפרשה ואומרת, אני מצפה ממך לנסות להגיע לרמה של ראייה בין ברכה לבין כללה. אתה רואה את העולם, בעיקר רואו, הפרסומות, אטרקטיביות, נוצצות, יפות. הרבה פעמים ליצר הרע יש שגרירים טובים, רואים מצוין, רואים מאוד מאוד טוב את מה שהוא מציע. רואים פחות טוב את מה שהיצר הטוב מציע, את מה שהמעשים הטובים שלנו מחוללים בעולם. אתה לא רואה מה ברכה עושה, מה תפילה עושה, מה חסד עושה. הדברים האחרונים שאמר הרב וולבה לתלמידיו, כך מספרים, הרב שלמה וולבה, מחנך מפורסם בעולם הישיבות בישראל, מילים אחרונות שהוא אומר לתלמידים שלו זה, הלוואי ותראו, כשם שיש פה כיסא מולנו, ויש פה עכשיו כיסא, אז תבינו שיש חסד בעולם. כשם שיש פה שולחן, כך יש תפילה. אין לי רמת ודאות כזאת במעשים החיוביים שלי, והרב מלובביץ' אומר שזה השאיפה צריכה להיות, שיש צדיקים שממש מסוגלים לראות טוב ורע. כלומר שהרע דוחה אותם, כמו כי הוא לא יפה, כי הם רואים את זה, והטוב מושך אותם, כי הוא טוב. הלוואי, זה בטח בטח לא הדרגה שלנו, אבל אנחנו לפחות לומדים שיש דבר כזה. ואז הבחירה שלנו, כן, כל העיקרון הגדול של בחירה חופשית, מקבלת אפילו עוד רמה. תסתכלו מה קורה בפסוק השני, ממש מעניין. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אוקיי, איך ממשיכים מפה? תגיד לי מה ברכה, תגיד מה כללה, נתחיל לבחור, מה, נעשה איזה מום. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. רגע, לא הבנתי, מה הברכה? אשר תשמעו, זאת כבר הברכה. כשהכנו את המצגת פה, ג'וני ליפצר היקר, מתנועת המזרחי, הוא יושב בירושלים, אני שולחת לו את הפסוקים של המצגת, הוא מכין את המצגת, שהיא לא רק יפה, אלא הוא גם מעתיק לי, הוא אמריקאי, הוא מעתיק לי את הפסוקים באנגלית. מקל עליי קצת, עוזר לי, יודע שאני צריכה פה לפרוק חמישה ילדים ובעל ולתקתק פה המון בירוקרטיה. אמרתי לו, אכפת לך, אני שולחת לך פסוקים בעברית, עשה טובה, תרגם אותם לאנגלית, וכך הוא עשה לי למצגת באנגלית. עכשיו תראו דבר מדהים, אף פעם לא התעסקתי בתרגום התנ"ך לאנגלית, קטונתי, הוא מעתיק לי מאחד האתרים, אתר מפורסם, לא נעשה לו פה שיימינג, אבל אתר שגם אתם הייתם לוקחים ממנו פסוק בלי שאלה, עברית-אנגלית, ואז מה הוא שם לי? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו. אז כתוב שם, the blessing, if you hear the commandments, אם, תשמעו. אמרתי לו, ג'וני, מאיזה אתר זה? שולח לי לינק, בוא נחפש, חיפשנו באתר מקביל, אני רואה שהאתר הזה מתרגם בדיוק, בדיוק כמו שצריך, לא את הברכה אם תשמעו, את הברכה אשר תשמעו, the blessing that you will hear, הברכה היא שתשמעו. אני אומרת לו, תקשיב, זה היה קצת פדיחה אם היינו משאירים את הזה עם האיף, את הזה עם האים. כי כל הפרשנים מתעכבים, הרבה פרשנים, מתעכבים על זה שזה בדיוק הנקודה. תסתכלו, למשל, הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, לא נאמר אם תשמעו, כן? לא נאמר איף, נאמר אם, מה נאמר? אשר. לא נאמר אם תשמעו, אלא אשר תשמעו. עצם קיום מצוות השם הוא הברכה. נחזור לפסוק, רבותיי, זה מאוד חשוב. לא את הברכה אם תשמעו. אם תשמעו, תקבלו ברכה. כלומר, אם אני אעשה את זה, בסוף יחכה לי איזה פרס, איזה ממתק, איזה כסף, גן עדן, אני בסוף יקבל תגמול, בסוף. לא, 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 לא. עצם השמיעה היא הברכה. האמת שהתלהבתי מזה, קצת עפתי על עצמי, פרופסור נחמה ליבוביץ' המנוחה, תמיד הייתה מאירה כל מיני דקדוקים בתרגום התנ"ך, וזה מה זה לא עניין אותי, בספרים שלה תמיד דילגתי. היא מביאה, והמתרגם הגרמני לא מבין פה כלום, והמתרגם לאנגלית, והמתרגם לצרפתית, כאילו התרגום הוא בעצם סוג של פירוש. פעם ראשונה בחיים ראיתי איך תרגום שנחשב רציני ממש יכול להטעות אותנו. לכן חייבים, חייבים להתעכב על הנקודה הזאת של אשר תשמעו. הרש"ר הירש ממשיך שם. אחרי שהוא אומר שעצם קיום מצוות השם הוא הברכה, הוא אומר ככה, הברכה לא חלה רק בעקבות השמיעה, אלא היא מתחילה להתגשם כבר בעצם השמיעה וקיום המצווה. הבנתם? עשיתם את הדבר הנכון? זה כבר הברכה, קיבלתם את הפרס. אתם עושים את הדבר הנכון. מה הפרס היותר גדול מזה? המעשה הרוחני והמוסרי של הנאמנות לתורה, הוא עצמו יש בו ברכה על כל ישותנו. ובכל מעשה של מצווה, רש"ר הירש, אנחנו מביאים ברכה על עצמנו. דמיינו, לי זה מאוד קל ביחס לשבת. הלוואי, אני לא ככה ביחס לכל המצוות. ביחס לשבת נורא קל לי להגיד. דמיינו שמישהו היה בא, אומר לכם, גברתי, תשמרי שבת, תהיה לך בסוף, תקבלי אחרי זה משהו טוב. מה נגיד לו? אדוני, השמירה של השבת היא המשהו הטוב. היא מקור הברכה. היא הדבר הטוב. זה, אולי הייתי אומר את המוטו הראשון שהפרשה אומרת לנו, לבחור נכון, והייתי מוסיפה משהו בקטנה, להרחיב את יכולות הבחירה שלנו. הרבה פעמים, התקשורת, התרבות, וגם אנחנו, מצמצמים. X, Y, Z, זהו, זה הבחירה. A, B, תבחר, 1, 2, העולם כאילו בינארי, אני יכול להיות ככה או ככה. לא, לא, לא. יש מניפה שלמה של בחירות וברכות שאנחנו יכולים להוסיף אל חיינו. דיברנו על זה בישראל, נגיד את זה עכשיו פעם ראשונה בניו יורק. הרבה פעמים אני, בתור אישה דתייה, מרגישה שמכריחים אותי לבחור בין איראן לבין לוס אנג'לס, או לא נעליב את מנהטן, נגיד סן פרנסיסקו, אוקיי? וגאס, לא משנה. המכריחים אותי, את שמרנית, את דתייה, את רוצה פה טהרן, את רוצה לחיות במדינה שהיא כולה, כולה אייתולות, הזויות, פנאטיות איראניות. וואלה, לא, 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 לא. אז בואי איתנו לווגאס, לסן פרנסיסקו, הכל מותר, אין גבולות, חופש ביטוי מוחלט, ליברליזם מוחלט. לא, לא, אני לא כך מרגישה כאן בבית. אז תעופי לאיראן. לא, לא טוב לי שם. אז בואי לווגאס. רגע, שנייה. מי אמר שרק אלה אפשרויות? תשימו לב מה הבחירות שמציבים בפניכם, ותדרשו בחירות יותר מורכבות. נעים מאוד, אני לא רוצה איראן, ולא רוצה וגאס. אני רוצה ירושלים. יש בחירה כזאת. צריך ליצור אותה ביחד. צריך לדעת שהיא קיימת. דוגמה אחת, דוגמה, יש אין ספור דוגמאות. יכולה באמת, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד פעמים, אבל מציגים בפנינו את הבחירה כמשהו מאוד מאוד מוגבל. והכי קל לדבר על פוליטיקה ועל אקטואליה, עזבו עכשיו איראן ומנהטן. ברמה אישית, כל אחד עכשיו נכנס לחודש אלול, הבחירות הן הרבה יותר מה שאנחנו מדמיינים. יכולים להגיע למקומות שלא דמיינו, להרחיב את יכולות הבחירה שלנו, להגיע למקומות חדשים, למידות חדשות, לרכוש מידות חדשות בנפש, התנהגות טובה יותר, להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. זה הזמן לבחור ולקחת בחירות שהן חדשות. טוב, קצת פחות רוחניות, חברים. אחרי המילה בחירה, מה אפשר לעשות? המילה המנחה השנייה שלנו היא אכילה. זה הדבר. עכשיו שימו לב. המילה אכילה זה באמת סי. אני ספרתי ולא האמנתי. כלומר, אמרתי, רגע, עוד פעם, מה קורה פה? 42 הופעות. 42 אזכורים בפרשה שלנו, של אוכל. מה קורה פה? ויותר, אולי זה בגלל החופש הגדול, הילדים כל היום רעבים, אני לא יודעת, זה התחבר לי פה, הילדים 20 פעם ביום, 20 ארוחות ביום. אז איזה יום, הם גם קמים מאוחר, איזה יום הילד שלי מסתכל במטבח, אומר לי, אמא, איזה ארוחה זה? בוקר, צהריים, ערב, כאילו מה, איפה אני, איזה יום היום, מה, איזה יבשת אני? בקיצור, עוד מעט חוזרים ללימודים, רק שלא יהיה להם קינים, ייכנסו לבית ספר, והכל מתחיל מחדש. אבל, רבותיי, 42 פעמים בפרשה אוכל. 42 פעמים, יותר מ-50% מכל ההופעות בספר דברים. זה מאוד מעניין, שנים אכלנו מן במדבר, נכון? ואחר כך היו לנו מריבות, זוכרים? המון המון קונפליקטים של עם ישראל, זה סביב בשר, יותר מדי, פחות מדי, מים, רעבים, צמאים, כל התלונות שלהם בדרך, היו הרבה מאוד פעמים סביב אכילה. ועכשיו ממש ערב הכניסה לארץ ישראל, זה מה שנקרא last minute call, last minute instructions, נותנים הוראות של הרגע האחרון, אתה לפני שיגור. ההוראות לפני הכניסה לארץ ישראל הן תאכל נכון. יש פה כמה שמכירים אותי ויודעים במה אני עסקתי בחודשיים האחרונים, וזה לקבל ויזה לארצות הברית. מאוד מאוד קשה, ויזת עבודה, עבדנו על זה, ברוך השם, מלא מסמכים אתה צריך להביא, ותיעוד, ודוקיומנטס משם, ופיילס, וכל מיני, אני חושבת שאני הבאתי מהגננת של אישור, באמת, אני פשוט הלכתי אחורה, תיעודות מהיסודי, אז היה, ואתה מגיש מאות עמודים, ומתראיין, וזה, וזה כדי לזכות לעבוד פה בסוף, וברוך השם זה מאחורינו, אני מקווה שאם אני מדברת על זה, אז הם לא יבואו לקחת לי אותה או משהו, כאילו אני, תודה, תודה, immigration, אתם מעולים. הם כל הם רואים שיעורי תורה, זה ברור, אבל אתם, תודה לכם, באמת, תודה רבה. אבל עברנו את זה. ואתה רואה מה זה להיכנס למדינה. למדינה רצינית, יש ויזה בכניסה, אדוני, אתה רואה את הלוגו הזה, זה של אמריקה, תמיד זה, זה עם החתימה. אדוני, אתה רוצה להיכנס לפה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הרבה יותר מתרייג, היה לי רשימות כאלה של כל מיני דברים למלא. עכשיו משה רבנו אומר לנו, מה הויזה של האימיגריישן של ארץ ישראל? מה אתה צריך לעשות כדי להיכנס לארץ ישראל? וזה פחות רשימה ארוכה. זה פשוט האמירה, תאכלו נכון. אתם נכנסים לארץ, שימו לב לתרבות האכילה שלכם. שימו לב לאיזה תרבות אכילה אתם מייצרים ביחד כאומה. זה מתחיל בציוויים חיוביים. כן? דוגמה אחת, אמרנו, לא נביא את כל 42. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך השם אלוקיך, כן? יש מצווה לאכול, מה זה לאכול לפני השם? זה מעניין. הגדרה מעניינת, לאכול לפני השם. אפשר להתפלל לפני השם, לברך לפני השם, לא, לאכול לפני השם. ויש גם מצווה, לא רק מה לאכול, אלא מה? לא לאכול. לא תאכלנו, את זה אל תאכל, למה אני תב לך. ובתוך דיני הכשרות בפרשה, כל העניינים של מפריס פרסה, מה לגרה, מה כן, מה לא, זאת החיה שכן, זאת החיה שלא, זה מפורט שם בפירוט. והסימבול, הסמל היהודי לאכילה, או יותר נכון לאי-אכילה, מה שמסמל, מה יהודי לא נוגע, כן? תקראו לזה פורק, פיג, כן? אני יודעת איך בספרד זה חמון, נו חמון, פעם הייתי בספרד, אז יהודים אמרו לי, הם הולכים למסעדות, זה לא נקרא כשר, כן? אבל הם הולכים למסעדות, נו חמון, נו חמון, כל מיני הגדרות, בכל שפה יהודי יודע איך להגיד את השם של החיה הזו, יש כאלה שלא אומרים את שמה, יגידו דבר אחר או כל מיני, ואת החזיר לא תאכלו. ואפילו בנבלתם לא תיגעו, כלומר זה לא. גם זה אנחנו מקבלים, את הסמל הזה, את האייקון הזה, אנחנו מקבלים בפרשה, את הסמל המכונן הזה. אנחנו מתחילים להבין שאוכל זה לא רק אוכל מזין, חשוב מאוד, לא רק אוכל בריא, לא רק אוכל טעים, שזה כמובן חשוב, הכל זה יותר עמוק. יש פה משהו מאוד מאוד מעניין ביחס שלנו לאוכל, דווקא מתוך העובדה שזה עניין מאוד מאוד גשמי, אנחנו מכניסים, השם היה יכול לברוא אותנו בלי היצר הזה. כמו שהוא יכול לברוא אותנו בלי הצורך לישון חמש שעות ביום, לא משנה. או, כלומר, יש לנו איזה, משהו במכונה שלנו, רעב, צריך לאכול, להודות על האוכל, לברך עליו, לתרוח, להשיג אותו, להרוויח, לברך, להכיל את הילדים שלנו. יש פה משהו שאנחנו צריכים לנסות לגעת קצת בסוד שלו, ננסה לעשות זה באמצעות, בעזרתו של הרמב״ם. רבי משה בן מימון, המימונידיז, כמו שמכנים אותו פה, מחבר משנה תורה, היד החזקה. עכשיו, יד חזקה זה ראשי תיבות ל-14 ספרים, י' וד', יחד זה 14 בגימטריה, ובספר הזה הרמב״ם נותן שם לכל חלק, ספר זה, ספר זה, ספר זה, וספר הקדושה. עכשיו שימו לב מה הרמב״ם מגדיר כקדושה. ספר הקדושה. הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, מאכלות אסורות והלכות שחיטה. כלומר, הלכות שחיטה ומאכלות אסורות, זה הכל אפשר לשים תחת הקטגוריה של אוכל, נכון? זה איך לשחוט, איך להרוג, ומה אוכלים ומה לא אוכלים. הייתי אומרת שאפשר לחלק את זה לשני נושאים, בינו לבינה ובינו לבין האוכל שלו. אלה שני התחומים שהרמב"ן תוחם ושם להם כותרת יפה, ספר הקדושה. מדוע? יש תרי"ג מצוות והרמב"ם מכסה את כולם בספרו משנה תורה. למה רק את זה הוא שם ומגדיר ספר הקדושה? ודאי שזה לא סתם. ובלשונו של הרמב״ם הוא מסביר לנו, לפי שבשני עניינים האלה, קידשנו המקום והבדילנו מן האומות. מאוד מאוד מעניין. לוויתן או כלב לא מתפלל ולא מברך על האוכל, אבל הוא כן אוכל והוא כן מתרבה. הדבר הזה משותף, הרמב״ם כותב פה שבזה אנחנו מובדלים מן האומות. כל האומות אוכלות ומתרבות, אבל אפילו כל החיות. כלומר, אתה אפילו לא יכול להגיד שזה האנושות. תסלח לי. זה גם הברווזים. אז מה? דווקא בשני הדברים האלה, התורה הקדושה מדגישה, תגלה את צלם האלוקים שבאדם בשני התחומים האלה, תקדש אותם, כי הם משותפים לכל בעלי החיים ובתוכם האנושות ובתוכם היהודי, תן תשומת לב מיוחדת לשני התחומים האלה, שם הקדושה, אומר לנו הרמב״ם. אנחנו בדור שבו זה אתגר מיוחד, כי עובדים קשה על שני היצרים האלה, תעשיות שלמות של תרבות, בידור, פרסומות, מדיה, תקשורת, ניו מדיה, עובדות קשה על היצרים האלה. אני אתן דוגמה קטנטנה קטנטנה, שאולי ככה, רק להבין בתוך איזה מסכות ולפעמים שקרים אנחנו חיים. הייתה תקופה שבה עבדתי במשרד פרסום בישראל. הבנתי שזה לא השליחות שלי בחיים להיות פרסומאית, ואחרי כמה חודשים עזבתי. אפשר אפילו להגיד, הוא עזבתי, זה לא היה כזה מוצלח, אבל זה הייתה חוויה. הייתה כזאת חוויה. לקח אותי אודי פרידן, הפרסומאי הוא עד היום הבעלים של משרד ראובני פרידן. בישראל זה משרד די מפורסם. התחלתי להבין את התעשייה, שהיא מאוד יצירתית. יש בה אנשים לפעמים נהדרים וחיוביים, אפשר לפרסם גם דברים מצוינים. התחלתי טיפה ללמוד, ואני לא יודעת איך אני זוכרת מאותם חודשים את הטריק הקטן הזה. אתם רואים בטח כמוני פרסומות יפות לקורנפלקס, ולכן גם קונים אותו. סיריאלס, כן, קורנפלקס, אתה רואה את זה פה באמריקה בכלל, בישראל, אני חשבתי שיש הרבה סוגים לבחור מהם. פה זה בכלל, כן, תרייג קורנפלקסים פחות או יותר, והבעיה, כולם קשרים. אני בא להגיד לילדים שלי, לא, זה בטח לא קשה. מראים לי, הנה אויו, והנה הבדץ, יש פה בדצים, אגב, מקוריים, משהו, כל מיני שמות כאלה, וזה, הם מוצאים, גם מיליון קורנפלקס, גם מקום קשה, הכל קשר, לך תתמודד. התמונות תמיד נורא מפתות. תראו איזה יופי. אתם יודעים מה זה? הקורנפלקס הזה, שתמיד נראה כזה עם טוט, מבצבץ מבין החתיכות האלה. מה זה הדבר הזה? משום מה במטבח שלי, זה אף פעם לא נראה ככה. לא, בטח גם אצלכם. זה פשוט שוקע, ואז זה כזה נמס, נימוח כזה, בקיצור, מה הקטע? רבותיי, זה לא חלב. תנו לי כפרסומאית לשעבר 4 חודשים לגלות לכם קצת סודות מהתעשייה. הדבר הזה הוא לא חלב, הדבר הזה הוא שמפו. אמיתי. קונדישנר. קונדישנר לבן, תוקעים בתוכו את הקורנפלקס, בטח שהוא לא שוקע, זה קונדישנר, בתיאבון. עכשיו, אם אמרתם לעצמכם איכס, או כלשון המקום הזה, יק, אתם צודקים. האיכס הזה, היק הזה, הוא התעשייה, והוא מוכר לכם הרבה מאוד דברים שהם לא מה שאתם חושבים. זו באמת דוגמה קטנטנה, כן? בואו, אפשר לדבר על להראות דוגמאות חריפות הרבה יותר, אבל אני זוכרת אותה כבר כמה שנים, בגלל באמת הייחודיות הזאת של השמפו והקורנפלקס. זה לא הסוף, הגענו לפה, אני כאן שבוע. הלכנו עם הילדים למכולת, ואנחנו חיים בחברה באמת, לא ישראל, אם ברוך השם מדינה משגשגת עם תרבות שפע, והגענו למדינה משגשגת עם תרבות שפע אפילו יותר, הייתי אומר, עם יותר שפע. יצאנו לקניות, תראו מה זה, הבן שלי בא, אמא אפשר פיצה. אמרתי, בטח, מסכנים, ילדים מסכנים, עברו לבית ספר חדש, אנגלית, לא יודעים, עברו יבשת, קדימה, זה האבא ואמא שלהם כל היום בזה, בירוקרטיות, בטח שאפשר פיצה. ואז הוא פותח את זה, רבותיי. פיצת שוקולד. את זה עוד לא יבעו לארץ, נדמה לי, ברוך השם, או שאני לא מודכנת, וזה מחכה לי כשנחזור. פיצת שוקולד, כן? מה תגיד לילד שרוצה? פיצת שוקולד. חנות גלידה, לקחנו את הילדים, בעלי היקר עשה סיום על מסכת, סיים מסכת, הצליח להתמיד בדף היומי, עם כל טלטלות הדרכים והטיסות והעניינים, סיים מסכת תמורה לפני כמה ימים, יצאנו לגלידה השכונתית. פה אתה לא אומר למוכר, שים לי כדור בגביע, ואני עושה לו כזה קצת מאחורי הגב של הילד, אני אומר כזה קצת, קצת. זה לא פה, הילד שם את הגלידה לתוך הגביע שלו, והנה מזווית אחרת, ילדה אחרת שלנו, שזה כמובן הכמויות, אין שום מוכר שיגדיר את זה, פשוט שופכים מרה גלידה לתוך הגביע, ואיך אפשר בלי הסוכריות? זה הגודל, הלכנו לשים סוכריות, כל ילד מוסיף על מה שהוא כבר לקח לעצמו סוכריות, ובסוף הוא מגיע לקופה רק כדי לשקול את זה. זאת התוצאה, רבותיי, זאת התוצאה, ואז הסתכלתי, איך קוראים לחנות הזאת בכלל? תראו, זה הפרסומת שלהם. Show your love. אין מה לומר, המון המון love אני רואה פה. המון 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 love. Show your love. ולא לדאוג, הכל מהדרין. All toppings, זה מאוד חשוב, all toppings are parve, except hot caramel sauce. כלומר, בתוך הטירוף חושים הזה, בתוך הפיתוי, ושוב, אני אקח אותם גם פעם הבאה שבא לי לסיים מסכת, נלך לאכול גלידה בעזרת השם, נראה לי שעוד לפני, נראה לי שמספר הגלידות יעלה על מספר המסכתות פה בארצות הברית, אבל מאוד חשוב לשים לב, זה כשר. איזה יחסים אתה מפתח עם האוכל אחרי הכשרות, ואנחנו יודעים כמה כשרות היא חשובה, היא משפיעה בהמון רבדים שאנחנו אפילו לא קולטים אותם, אבל אחרי הכשרות, איזה יחסים אתה מפתח עם האוכל. ואני זוכרת, אני חושבת שיש לנו דרכים כן לקדש את האוכל, בכל ארוחה. מברכים לפני, מברכים אחרי, אומרים בסעודה עצמה דברי תורה, דברי טעם, דברי משמעות, הארוחה היא נעימה, האווירה היא טובה, היא משמעותית, קידשת את האוכל, שבת, סעודות שבת, זה פורמט מדהים, שבו משפחה מתכנסת סביב אוכל, ומפה המנוחה, ומפה הקדושה. ליל הסדר, רבותיי, הפריים טיים השנתי שלנו, ביום אחד בשנה זה יום כיפור, לא אוכלים בכלל, אבל היום הקדוש השני, באמת, באותה, כאילו, שנחשב, אתם יודעים, תשאלו בעולם, אז בואו, אני לא יודעת עכשיו להגדיר לפי, מבחינה הלכתית, תשאלו יהודים, רחוקים ביותר, יום כיפור, ליל הסדר, פריים טיים, רוב ככל היהודים בעולם יושבים לשולחן, מה הם עושים שם? יצאנו ממצרים, ואנחנו לא מארגנים יום עיון על יציאה מעבדות לחירות. יכולנו לשבת בבית מדרש נחמד כמו כאן, תראו איזה מקום נחמד, ספרייה נחמדה, מיזוג, רואים פה מהנוף ככה את הסדרה הניו יורקית, אנחנו על לקסינגטון אבניו, המון המון ספרים, ואנחנו יושבים מסודר, בואו נדבר על יציאה מעבדות לחירות. לא, לא, ליל הסדר זה פורמט אחר לגמרי. אנחנו לא מדברים באותו לילה על חירות, אנחנו אוכלים חירות. אנחנו לא מדברים באותו לילה על שוויון ועל מצוות, אנחנו שותים את זה. ואנחנו לא מתפלספים על יציאה ממצרים. אנחנו שרים את זה, ואנחנו עושים את זה עם פירורים של מצה, ועם טיפות של יין שמלכלכות לנו את החולצה הלבנה שקנינו לליל הסדר. ככה אנחנו כבר אלפי שנים מצליחים להנחיל את הנקודה. יש פה אוכל, במובן מסוים, שאנחנו מצליחים לקדש את האכילה. ומי שיבדוק, כן, תזכורת לכולנו, מי שיבדוק מאיפה זה מתחיל, נגיד לו, מתחילת בריאת העולם. ההתמודדות הזו, לא יודעת איך, באמת לא, עד שישבתי השבוע, לא שמתי לב לזה. התמודדות הזו מאפיינת אותנו מהרגע הראשון. אנחנו נקראים לתקן את החטא הראשון שעשינו בגן עדן, והחטא הזה הוא הפעם הראשונה שאומרים לנו מצווה, כן? ויצב השם אלוקים, פעם ראשונה שהוא מצווה משהו. אם תרצו, זה חוק הכשרות הראשון. לפני כל הכשרות. ויצב השם אלוקים על האדם למור, מכל עץ הגן, אכול תאכל, תאכל הכל. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה אמרתי לך? רק דבר אחד לא לאכול. נכשלנו במבחן האכילה הוא. אפשר לדבר על המון עומקים בפרשת הבריאה, ובסיפור של העץ, והגן עדן, והאדם, והחווה, והנחש. המון משמעויות עמוקות. אבל בואו נלך על הרמה הכי 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 פשוטה. אמרו לך לא לאכול ממשהו, ולא הצלחת להתאפק. אתה ואשתך. זה ההתחלה. כלומר, נכשלנו ביחסים האלה שלנו עם האוכל. והרבה פרשנים אומרים, כל המשימה בעולם הזה זה תיקון האכילה. בקשרות, בברכה, עם משפחה, עם חברים, בשבתות, בחגים, זה מאוד מאוד לא פשוט. ספר דברים, הייתי אומרת שאם אנחנו רוצים לתת כותרת לכולו, הוא הספר הכי אקטואלי לנו. מכילה, בראשית, שמות, במדבר, ובעיקרא, הרפתקאות, עוני, נדודים, רעב. עכשיו מגיעים, סליחה, למאני טיים שלנו, חברת השפע. ספר דברים מזהיר אותנו מפני החיים כאן. ולכן תשימו לב איך הוא כל הזמן אומר לנו, תזכור, אל תשכח, ישמר לך פן תשכח, ישמר פן אכלת וסבדת ושכחת וישמנת וכיחשת, כן? כל הדבר הזה, כשעוברים מהמדבר לארץ, זה אל תאבד, אל תאבד את זה, אל תשכח. פה לא מזמן קניתי מיץ תפוזים. כתבתי את זה אתמול בפייסבוק, ראיתי אלפים כותבים לי, גם אני, גם אני, גם אני, כנראה נגעתי פה באיזה נקודה. ביקשתי מיץ תפוזים. אמרתי לו שמאל, מיץ תפוזים סחוט. אמרתי לו שמאל, מביא לי כוס, משהו באמת גודל, כאילו, לא יודעת להגיד עכשיו באינצ'ס, בזה, גודל, גודל, גודל ענק. משהו של פופקורן בקולנוע בישראל. אני אומרת לו, ביקשתי שמאל, אחי, בלי האחי, ביקשתי שמאל. הוא אומר לי, דיס שמאל. ואז הוא אומר לי, דיס מדיום. This large, אני רואה וואלה, זה באמת שמאל ביחס למדיום, ובאמת מדיום ביחס ללארג', זה השמאל. חברת שפע, חברת נוחות, חברה שיש לה, לא חברה שאין לה. המבחן בחברה שיש לה הוא לא פחות קשה ממבחן בחברה שאין לה. רוב הסבים של הסבים שלכם סבלו מרעב. היום היו נחשבים מתחת לכל קו עוני. מי פה? סבתא שלי ניצולת שואה. לכו כל אחד לסבא, סבא רבא. סבלו מרעב, עבדו קשה. הלכו לנהר לחבס, עבדו, לקחו את התרנגולת לשוחט, היו זוכבים בלוקים של קרח הביתה. אנחנו יודעים, עד לא מזמן עבדו קשה כדי לקבל אוכל, ולא היה מספיק אוכל בדרך כלל לרוב האנושות, בטח לא לעם היהודי, עם כל מה שהוא עבר. והנה, אני לא חושבת שיושב פה באולם מישהו שסבל חרפת רעב, שהלך לישון רעב. ברוך השם. זה גם מבחן. לא רק רעב הוא מבחן, גם סובע הוא מבחן. לא רק מחסור מבחן, גם שפע הוא מבחן. והפרשה מזכירה לנו לא לשכוח. חשבתי לעצמי שיש פסוק שנגיע אליו בהמשך, כתוב שם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. תמיד שמים דגש על השמחה. נכון בפסוק הזה? תמיד אומרים, למה לא עבדת בשמחה? פתאום חשבתי אני על ההמשך, ומרוב כל. זה קשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מרוב כל. יותר קל במסירות נפש, שהנאצים באים, או הקגב, או פה הצער, או השליט, זה יכול להיות השליט המצרי, התימני, הפרסי, הטורקי, תמיד יש איזה רשע בסיפור. אין רשע. רקח כזו גודל של מיץ תפוזים, 100 סוגים של גלידה, ופיצה שוקולד בתיאבון. ספר דברים אומר, אל תשכח, גם בחברת שפע, אל תשכח. אני רוצה לסיים את הנקודה של האכילה, ולעבור לנקודה השלישית, אבל אי אפשר דווקא מכאן מארצות הברית, לא להזכיר את העובדה שזכינו בדור שלנו לאכילה מיוחדת. אחרי שדיברנו על חברת השפע ועל האתגרים, בהחלט האתגרים שלה, זכינו לאכילה מיוחדת בדורנו, אכילה בארץ ישראל. הרבה דורות חלמו על זה. הרבה דורות קיבלו איזה תפוז מצ'וקמק, והם מתחלקים בו, מכירים את הסיפורים. כל האחים הם מתחלקים בפלחים ובחתיכות שלה, של התפוז שהגיע מארץ ישראל. והנה אנחנו חיים בדור עם חקלאות ישראלית, עם אוכל ישראלית, עם חברות מזון ישראליות, קוראים לזה מצוות התלויות בארץ. ויש הרבה פרשנים שאומרים שזו הסיבה בגללה משה רבנו כל כך רצה והתחנן להיכנס לארץ ישראל. לא בשביל לטייל, לא בשביל רק להיות, לא בשביל איזה, כן, סלפי, מזכרת, טיול, אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל מהרבה סיבות. תשובתו של משה הייתה, הרצון העמוק היה בשביל לקיים את מצוותיה שאפשר לקיים רק בה. מצוות התלויות בארץ זה אומר להיכנס ולאכול בפירות אחרי שכל המצוות התלויות בארץ נעשו שם כהלכה. אנחנו יודעים כמה הרב קוק כתב על זה, ועוד גדולים. מי שמרגיש את זה, מה זה להגיע לאכול אכילה של ארץ ישראל? ראיתי הגדרה יפה. קוראים לזה מצוות התלויות בארץ. אבל ראיתי הגדרה שאפשר גם להגיד, ארץ התלויה במצוות. שוב, זה חוזר לויזה. יש, הארץ הזאת מבקשת מאיתנו דברים מסוימים. אם מישהו יודע איפה אפשר להשיג תפוזים מהארץ, אני אשמח פה בזה. אין פה כל כך טעם בפירות, אתם שמתם לב לזה? אני לא יודע, זה רק אני. כאילו התפוח והמלפפון באותו טעם, בינתיים, איפה שלא רוצה להאשים את המקול, בינתיים באותו טעם. אני אשמח אם יש פירות מארץ ישראל, זה יכול להיות מאוד מרגש למצוא פה, אבל בכל מקרה, אנחנו סוגרים את הנושא הזה, אבל בטח לא סוגרים אותו בחיים שלנו. כי מי שחי ב-2019, אלול, תחילת שנת תש"פ, מבחן האכילה הוא שם ובגדול. שלוש. יש פה שתי מילים, הן מופיעות כל הזמן ביחד, ואתה אומר, רגע, משהו פה קשור במשהו, משהו פה נראה סותר. אם אתה שמח, איך אתה אביון? מה שמח באביונים? איך שמחה ועוני הולכים ביחד? הרגע דיברנו, חברת שפע. גם בחברת שפע תמיד יהיה את זה שנזקק. ונזקקים זה לא רק בכסף. יש עשירים שצריכים סיוע לפעמים יותר מעניים. ויש הרבה מעמד בינוני שהוא לא עני, הוא צריך עזרה. וכל אחד מאיתנו הוא אביון לפעמים. רבי נחמן מברסלב אומר יותר מזה. שכל אחד מאיתנו מקבץ נדבות, רק של דברים שונים. יש מקבץ נדבות של כסף, בטח נראה פה בחוץ הומלסים שבשביל כסף. אבל כולנו מקבצי נדבות של דברים אחרים. תשומת לב, אהבה, כל אחד צריך, וזה בסדר. תפקידנו לתת צדקה, לא רק בכסף, גם במאור פנים, ביחס לאחר. ופה באמת יש דבר נורא מעניין עם המילים האלה של שמחה ושל אביון. בואו נבדוק קודם את המספרים. המילה אביון מופיעה 6 פעמים בפרשה, מתוך 7 פעמים בכל ספר דברים. זה אומר דרשני, בכל התנ"ך היא 61 פעמים. כלומר, בערך יש לנו פה 10%. המילה שמחה, 6 פעמים בפרשה, מתוך 10 פעמים בספר דברים. שוב, יש פה איזו אמירה. שימו לב למשפחת המילים, זה מה שנקרא עץ כזה של דברים שקשורים לזה. שימו לב. מעשר, 5 פעמים בפרשה, מתוך 7 בספר דברים. נדבה, 3 פעמים בפרשה, מתוך 4 בספר דברים. יתום, 3 פעמים. אלמנה, 3 פעמים. גר, 4 פעמים. לוי, 7 פעמים. מחנה משותף? אנשים שצריכים משהו. ללוי אין נחלה, לאלמנה אין בעל, לגר אין קהילה ואנשים, ליתום אין אבא או אמא, למי שאין לו כסף, לאביון, הוא צריך מעשר, הוא צריך נדבה. אנחנו מדברים פה על מחסור. איך זה הולך עם שמחה? ובכן, אמרנו, שוב ושוב הזכורים, 6 פעמים פה, 6 פעמים שם, של שמחה שהולכת עם אביונים. אנחנו חייבים לצרף אותם לשמחה שלנו. אחרת היא לא שמחה. שמחה מגיעה בתורה עם היחס לאחר. ואם הוא לא שם, לא, זה לא שהוא לא שמח. אתה לא שמח. אין ספור דוגמאות. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ואבתכם ואמותיכם, אל תשכחו את מי להזמין, את הלוי אשר בשעריכם. למה? כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כן, זה מודל שרואים אותו שוב ושוב. שמחה, תביא את החבר'ה, אל תשכח את החבר'ה שאין להם. כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו, האוכל אגב מעורבב פה הרבה בתוך הסמכות האלה, במקום אשר יבחר, הנה גם המילה בחירה מופיעה, ומי יהיה שם? אתה, בנך, ביתך, עבדך, עמתך, ומי? הלוי אשר בשעריך. רק אז, ושמחת. כן? זה לא שיש היום לוי שאין לו נחלה, אבל הקונספט מאוד מאוד ברור, המסר שהתורה מנסה להגיד. וגם כאן, הוא בא הלוי. למה? כי אין לו. מישהו שאין לו. חלק ונחלה עמך, וגם הגר, היתום, האלמנה, הם כולם אכלו וסבעו, ואז יברכך השם אלוקיך, ושוב ושוב, ושמחת לפני השם אלוקיך, אבל תביא עוד פעם את הלוי, את הגר, את היתום, את האלמנה, גם בסוכות, שמחת בחגיך, והיית אך שמח. איך? רק אם עוד פעם תביא אותם. עכשיו, משה רבנו לא סתם חוזר, זה לא עתק הדבק. הוא מנחיל לנו פה תפיסת חיים, עיקרון לכל החיים. את העיקרון הזה רש"י מסכם במשוואה מופלאה. אם רש"י לא היה כותב את זה, כמובן לא היינו מעיזים לדבר ככה. אני לא יודעת, זה כנראה מבוסס על מדרש, לא יודעת את המקור, ראיתי את זה פשוט ברש"י, מתחת לפרשה. אבל רש"י אומר פה דבר גדול. יש פה בעצם שתי קבוצות. לוי, גר, יתום ואלמנה, כאילו הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו אומר, ארבעה שלי כנגד, כן, versus, הם שקולים כנגד, ארבעה שלך. מי זה ארבעה שלך? בנך, ביתך וגם העובדים שלך, העבד והאמה. עכשיו תראה, יש פה את הרביעה הזאת, תדמיינו, עומד לוי, עומד איזה גר, עומד איזה יתום, עומדת אלמנה. עכשיו מגיע אדם לירושלים, עומד פה הבן שלו, הבת שלו, העבד והאמה. הקדוש ברוך הוא אומר, נורא פשוט. אם אתה, זה לשון של רש"י, אם אתה משמח את שלי, לך לקבוצה הזאת, אני משמח את שלך, את הקבוצה שלך. בעברית אומרים אח"ם, אישיות חשובה מאוד. באנגלית אומרים VIP, Very Important Person. סלב, בקיצור, איזה מישהו כזה, High Society. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו פה מי ה-VIP שלו. הוא מגלה לנו מי האח"מים שלו, מי המקורבים. היום כל פוליטיקאי, מקורביו מסרו. מי המקורבים של הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להתקרב אליו. מי האנשים שלו? במפורש. הם שלי, ארבעה שלי. מי שאין לו. מי שחסר, הם האנשים שלו. צמח אותם. זה ישמח אותו, הוא ישמח אותך. זה כמו מג'יק. לא יודעת איך זה עובד הדבר הזה. התורה מתווה לנו פה דרך ערב הכניסה לארץ טובה ורחבה, לארץ של שפע, לארץ נהרות, לארץ באמת זבת חלב ודבש. הקונספט של שמחה בארץ הזאת זה לא להשיג כמה שיותר. זה לא המרוץ למיליון, והמרוץ לדירה, והמרוץ לתואר, הכל חשוב. זה אפילו לא בתוך המשפחה. אנשים אומרים, טוב, אני משקיע בילדים ובילדות שלי. זה גם חשוב, הכל חשוב. אל תשכח את זה שאין לו. הדרך שלך להגיע לשמחה עוברת דרכו. בדרך לכאן 12 שעות טיסה מבן גוריון ל-JFK. היה לי זמן לעשות משהו שמזמן חלמתי. אני מאוד ממליצה עליו בפרט ערב ראש חודש אלול. סדר במיילים. תקשיבו, זה משימה רוחנית. אני כבר כמה שנים לא נגעתי שם, לא יודעת, באמת, היו מיילים, כל מיני, יש לי כמה חשבונות. אלפים, אלפים של מסרים, רובם בכלל לא רלוונטי, דואר זבל, אבל להתייחס, להסתכל, מצאתי שם פנינים, דברים שלא יפה שלא עניתי מזמן. ישבתי על המייל, באמת, זה משימה רוחנית. אם אתה משמח את המייל שלי, אני משמח את שלך, אני פתוחה. קדוש ברוך הוא שמח לענות למיילים, בטח אם יש שם כל מיני בקשות של כאלה שמבקשים ממך משהו. ואני יושבת על המיילים, באמת, מחקתי זה, באמת אלפים, אלפים. גיליתי את המייל המדהים הבא. חברה שנקראת LikeMe.co.il, כמו שאתם רואים, שבלי בושה מציעים לי, פרסומת, כן, פשוט זה. ורגע לפני שמחקתי אותה, צילמתי אותה בשבילכם. אנחנו חיים בחברה שבה ברצינות יש חברה שמציעה בשם ופרצוף גלוי, בשקיפות, עוקבים ולייקים לרשתות החברתיות. התחייבות למחיר הזול ביותר, אספקה מהירה ורכישה אנונימית ומאובטחת. ואם אני הולכת על זה, נכנסתי. זה מה שאני מקבלת. 1,000 לייקים בחודש, רוצים? עם 500 לייקים על 3 תמונות נבחרות, בבקשה תביאו 79 שקלים. אתם רוצים 10,000 עוקבים בחודש? עם 500 לייקים על 10 תמונות נבחרות? רק 399 ש"ח בלבד לחודש. שווה לו. אנחנו בחברה, אני חוזרת שוב לתעשיית הפרסום, שאנשים קונים באהבה, וקונים בשמחה, וקונים בה בעצם גם סיפוק. בן אדם מסתכל אחר כך על החשבון שלו באינסטגרם, אומר, 1,000 לייקים, אין, אדיר. טמבל, קנית את זה, כאילו, אולי שם 1,000 לייקים ושתיים, גם אבא ואמא עשו לו, אז כאילו, שניים זה אורגני, הוא הביא, שניים זה מקורי. משהו פה, עכשיו בואו, אני לא תמימה, התעשייה עובדת ככה, אני בעצמי יש את תקשורת, מעדיפת הלייקים שלי טבעיים, כן, אבל זה, אנחנו עובדים בזה, אנחנו חיים בתוך זה. אנחנו לרוב לא שמים לב למנגנונים האלה, וזה נותן לנו המון המון שמחה וסיפוק. גם אם זה קנוי ומזויף. במובן מסוים, הפרשה מסמנת לנו ערב הכניסה לארץ ישראל, אל תלך לשם. זה לא הכיוון. אל תחפש שמחה וסיפוק החוצה, תחפש אותם פנימה ואצל אלה שאין להם. תחפש את ה-VIP, את מי שהקדוש ברוך הוא עושה לו מיליון לייקים, לך לשם, תראה אוטומטית איך אתה הרבה הרבה יותר שמח, שמחה אמיתית. אני רוצה לסכם. עשינו פה ככה מסע, אמרתי, מזום אאוט על הפרשה, שיש בה עוד הרבה עניינים, אבל מלמעלה ניסינו לראות שלושה עקרונות, ואני מאחלת לכולנו לקראת חודש אלול. אחד, בחירה. שנזכה לבחור בחירות נכונות, וגם להרחיב, לבחור בדברים שלא חלמנו, לא דמיינו, להרחיב את אפשרויות הבחירה, להגיע למחוזות חדשים ולבחור נכון. שתיים, שנזכה לאכול מה שצריך, כמה שצריך, לטפח תרבות אכילה יהודית, קדושה, משמעותית, ולעמוד במבחן האוכל הזה, שהוא החטא הראשון מגן עדן. ושלישית, שנזכה לשמחה. שמחה אמיתית שהדרך אליה עוברת דרך אלה שאין להם. תודה רבה לכם. ניפגש בשבוע הבא פה בעזרת השם. תודה רבה. לילה טוב בישראל וחודש אלול טוב. להתראות ימי רביעי, סטרן קולג' במנהטן. תודה. לכל המעוניינים לעקוב, אנחנו מראים כעת. אני אמרתי, לייקים אני לא קונה, אני מבקשת. הנה, כל מי שרוצה לעקוב אחרי התכנים, שיעורים בארץ, בחול, עברית, אנגלית, הפרטים מופיעים פה. אפשר גם לראות אותם עכשיו בשידור. נכון, ג'ונתן? Are you showing this slide now, live? Show this slide, please, and people can follow. תודה רבה ולהתראות.